אני ממש, יש לי בקשה קצת לסכם, אני לא יודע מה זה? איך?
לא,
אני
מסכם. אני עוד פה, שאפשר להישאר פה עוד כמה חודשים טובים.
בדיוק, זה מה שאומר, שאפשר לסכם עוד כמה חודשים טובים. לספקות נצחים, כמו שהרב אומר, שאפשר לנצח זה, אז לכן אני מתלבט כאילו עוד כמה... כי יש הרבה, הרבה, כמו שאתה אומר, הרבה מה להכין ולפתח בתוך הדברים האלה, אבל נראה לי, אני קצת שני מרגיש קצת לכיוון הפוך שלא נעים לי שאנחנו כבר חמש שבועות רק על ארבע מילים כאן במאמר, אז נראה לי שכן נתקדם, זה בסדר? כן. מה זה? אולי, אם יהיה, בואו נתקדם, אני רוצה להתקדם עד סוף פסקה כאן, אם יש קצת זמן, עד למנחה, אז אולי ככה, נגיד ככה, דברים קצת טיפה כללים, ואולי אנשים...
אולי נקרא לזה חבורת תיקול, ואז יהיה תירוץ לעשות את
זה. מה זה, איך?
אולי נקרא לזה חבורת תיקול, ואז יהיה תירוץ לעשות את זה.
כן, בסדר, נכון. טוב, אז הרב עכשיו ממשיך הלאה. הוא אומר, אחר שהוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם, מפני שנסתם לפניה האור החופשי שהוא מקור האידיאליות, ירדה האידיאליות האנושית כמעה כמעה, עד שהוכרחה לפנות אל המטריאליות שנטלה ממנה את זיו חיה, נחסר האור והנועם של ההתענגות על השם הישרה בתורה מלב בני אדם, עד שרק זיו קלוש והרי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאה ודעת. וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה שעובר ונודד, ואחר כך הוכרח להתהפך למעשה של כל קושט ודת ביחד עם השנאה ועימה לישראל, בין מקורים דתיים, בין מקורים כפרנים. לרגע נעצור כאן, הרב עכשיו מדבר על התהליכים שקרו אחרי שפינוזה, בעקבות שפינוזה, אחרי שהוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם, מפני שנסתם לפניה אור החופשי שהוא מקור אידיאליות. בעצם אולי השלב הראשון הוא המפני שנסתם לפני האור החופשי שהוא מקור האידיאליות. זה בעצם מה שדיברנו בהרחבה, מה שכל התפיסה הפנתאיסטית של שפינוזה חוללה, ששללה את כל מושג החופש מהקדוש ברוך הוא, ומלא מהמגמתיות של העולם, ומלא מן המוסר, ומלא מן האדם, וכמו שהרב תיאר, שטב המוות חקוק על מצחן, וכל האור החופשי של מקור האידיאליות, שמשהו שורש לכל האידיאליות, הוא נסתם כתוצאה מהתפיסה של שפינוזה. שזה גרר, אני חוזר עכשיו לשורה הראשונה, אחרי שהוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם. שלב השני שבא בעקבותיו וקצת בצורה מפתיעה וקצת כאילו לא בדיוק כמו שראינו בעבר, אנחנו דיברנו הרבה על קאנט ועל כל הזרם ההומניסטי ככזה שבא להיות ריאקציה לשפינוזה, וזה סדר אלוקי שאל מול מה ש שפינוזה אמר בצורה רדודה, כל אלוקות, אז כדי לזכך את זה, הראשון שזכחו היה מנדלסון, ובעצם כמו שהרב כאן כתב מקודם, יפתחו שערי צדק דרך קאנט, שאמרו הפוך, הכל סובייקטיבי, כן? וזה לפתור מחלה במחלה, אבל להתחיל ליצור איזושהי תנועה יותר רחבה, שתאפשר אחר כך לעולם של ישראל לבוא ולהתגלות. אבל יש גם צד הפוך, שקאנט הוא תוצר של שפינוזה, ולא רק ריאקציה לשפינוזה. כוונת הדברים, כי ברגע שנסתם האור החופשי שהוא מקור האידיאליות, שפינוזה את כל היחס לאלוקים איבן, גרם לו להתאבן, להיות חוקי, להיות כמו שראינו מקצוע מיוחד שבחקירה, שאת הכל הוא מנסה להשתלט עליו. הדבר הזה, ואולי צריך לקרוא הכוונה, אחר ששכה הדת האנושי באופן סיסטימטי, שזה הכוונה שהכל הפך להיות סיסטימטי, הכל הפך להיות שיטתי, הכל הפוך להיות מוגדר, על הדבר הזה הוא לאט לאט, אתם זוכרים, קראנו פסקה שעה בפניקס הודגים קוף למדי, שאחד מחסות היסודים של שפינוזה, זה שבעקבותיו הכמיהה שנרדפה לדעת את השם, לאט לאט הוסרה מן המציאות. ואז דווקא מכיוון ששפינוזה וכל התפיסה הזאת רוקנה את, את כל הכמיהה של האנושות הכמיהה לדעת את השם, הכמיהה לבעיות דברים, הכל נהיה מוגדר, הכל נהיה מובן, הכל נהיה בעצם תחת שיטת האדם, אז דווקא יש צד מסוים שדווקא הדבר הזה הוביל למקום המסוים הזה שהכל תלוי רק בהכרה של האדם, וכתוצאה מהדבר הזה נוצר עולם כזה שהוא כבר בעצם האדם מתעסק רק בעצמו ולא מתעסק באלוקים, כן, שזה בעצם הוסחה דעה אנושית באופן סיסטימטי מדעת דרכי השם, שלאט לאט דווקא מכיוון שהאלוקים הופך להיות כל כך נטול חיים והיחס אלוקים הוא חסר כל כך חופש, דווקא הדבר הזה יוצר מצב מאוד מאוד נמוך שבו האנושות עסוקה רק בעצמם. אני מזכיר גם מה שראינו במאמרי הראיה 507, שרק מהמחשך הנורי הזה של לא לעצמיותו, כן, הרב אומר, זה מה שגורם לאדם לדעת אחרי כל יצריו ואחרי כל המקומות המסוימים העכשוויים שבהם הוא נמצא. אז במדם סמת, דווקא שפינוזה, לכאורה פילוסוף שיקור אלוהות, הוא זה שגרם בסופו של דבר להשכיח שם השם העולם. כן, גם זה לפי זכרוני, הרב כותב שם פנקס הדגים בקוף למדי, שלכן הוא נקרא משכיח השם, כן? אז כאילו, אם הייתי מסמן, ניסה לפני האור חופשי, זה שלב ראשון, ובעקבות הדבר הזה הוסחה דעת אנושי באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם, זה שלב שני. שלב שלישי, ירדה האידיאליות האנושית כמעט כמעט, עד שאוכל לפנות אלה מטריאליות שנטלה מנה את זיו חיה, שזה שלב שלישי אחרי הפנתאיזם ואחרי ההומניזם של קאנט, אז מגיע המטריאליזם ובעצם התפיסות הקומוניסטיות שבעצם אומרות שמלא כל מה שנשאר באדם זה רק הצד הכלכלי, החומרני, התעשייתי שקיים בתוך האדם, שזה בעצם יותר בתור תפיסה חברתית מה שכל המרקסיזם יצר, אבל אנחנו יודעים שזה היה תשתית לכל התפיסה המטריאליסטית שבסופו של דבר אומרת אז יש רק חומר וגם אנחנו בעצם אין לנו אפילו רוח אלא רק מונעים מכל מיני אנזימים והפרשות של הרמוניות שפועלות במוח כל מיני דברים מסוימים, שזה מה שמוכרחה לפנות אל המטריליות שנטלה ממנה את זיו חיה, את כל המקום שנותן את הזיו. זיו תמיד אצל גם אצל הרמח"ל וגם אצל הרב, זה המקום שמחבר רוחני וגשמי, מה שגם הרב שמע בחודש זיו, המקום הזה שבו יש ממשק בין הנשמה לבין הגוף. זיו זה המעוף, מה שנותן לחיים את את הכמיהה שלהם אל עתיד, אבל ברגע שהאדם כל כך עסוק בעצמו, אז בסוף הוא נהיה יותר ויותר מתבהם, שהאנושות עובדת את כל זיו חיה. ישר הרב מתקן, נחסר האור והנועם של התענגות על השם הישרה ותורה מלב בני אדם, עד שרק זיו קלוש והראי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאה ודיעד, כן? וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה. הרב כותב את הדברים בתקופה שבה כל הזרם הקומוניסטי והסוציאליסטי היו מלאי עוצמה, אנשים היו מוכנים להקריב את נפשם על מזבח האידאות והבשורה שכל הרעיונות הסוציאליים האלה הופיעו בעולם. וקשה בתקופת הרב לצה"ל לומר בתקופה היסטורית לומר שכל התפיסות המטריאליסטיות האלה הן נטולות זיו חיים. כמה עוצמות היה בהם, כמה מהפכות היה בהם, כמה היו מוכנים שהם להקריב את נפשם, וכמה אפילו אנשי רוח, כמו שלצערנו, לדאבוננו, אפילו מתוך בתי מדרשות, עזבו אל הדבר המסלם הזה. אבל הרב אומר, זה בעצם זה זיו קלוש. והראי, כן, תוכל להזריח תחת האור הנצחי, העליון והנאה ודעד. יש בה משהו מאוד מאוד ראשוני, שמאוד מאוד קוסם, שמאוד מאוד שווה את הלבבות. הרב כותב את זה גם בשמונה קפצים, לפי זוכר אני קובץ אי פי דלת, על התנועת הפועלים, שיש בה איזה ניצוץ אמת, של יגיע כפרה כי תאכל אשריך וטוב לך, שיש בה איזה משהו כזה שטוב הנהנה מיגיע כפיו, שמאוד מאוד מעורר נקודת אמת גדולה. אבל הרב אומר שמצד שני, אם זה בא בלי כמו שאנחנו זוכים באורות, אור פנימי בלי אור מקיף, התרכזות בהווה בלי שזה יונק משהו יותר גדול, מה שגם קראנו שבא שבא באורות הקודש על חברה שעסוקה רק בצדק החברתי בלי שהיא קשורה למצוא שבין דם למקום, זה בסוף משהו מאוד מאוד הראי שבסוף שבר יכול לשוות את הלבבות בצורה מאוד מאוד חפוזה, אבל בטווח רחוק לא יחזיק מעמד. או קצת מזכיר מה שאב אומר על הלאומיות הביתוסית באורות ישראל בתחילתו יהוד, שהיא התלהבה ונידוחה ודעכה, כן, שאין בה איזה כוח עמוק פנימי שיעמיד אותה, שיבסס אותה על מקום יותר עמוק. חשוב להבין, אני אולי רוצה לרגע חזור צעד אחורה, שהרב עבר כאן מעולם שהוסחה דעה נשית באופן סיסטימטי מדעת דרכי השם, ומשם הרב אומר שירדה כמעט עד שפנתה אל המטריאליסטיות, שיש בה איזשהו זיו חיים מאוד מאוד עלו ורדוד שמלווה אותה, אבל בעצם כולה חומרנית. ואני לרגע רוצה קצת כן להגיד משהו, כי זה בעצם מעבר לא כזה מספיק מובן, המעבר מקאנט כמו שאמרתי לכל התפיסות המטריאליסטיות, שהרי במידה מסוימת קאנט שלא דיבר רק שהכל סובייקטיבי אלא גם דיבר מאוד על המוסר כקטגוריה עצמית שקיים לתוך האדם, מה שהרב רק בעמוד הקודם אמר, נפתחו שערי צדק, שהמין אנושי פתאום מבין שלמוסר יש ערך לא רק תועלתני, אלא יש לו ערך עצמי, וזה בעצם הרבה כביכול בזכות מה שקאנט מאוד מאוד נתן אמון בעומק הצד האומני שקיים בתוך האדם, שבאמת פחות לפנות על משהו שהוא זולתי, מבחוץ לאדם, שזה בעצם משהו שמצא מעל, אבל הוא הוקיר והעריך מאוד את ערך המוסר כפי שהוא חי בתור משהו עצמי, כן, ומאז כן, מה שנקרא מוסר אוטונומי ולא מוסר רטרונומי, לא מוסר שהוא בשביל, אלא מוסר שהוא עצמי. לכאורה הייתה כאן קדמה גדולה במציאות, אבל הרב בכמה מקומות אומר שבצורה יותר עמוקה זה מה שהיה משהו שהרס את כל המין האנושי. זה מה שקצת רמדנו קודם על אור פנימי בלי אור מקיף, סופו להידלדל ורקוב בפני עצמו מועט. כי ברגע שאתה נותן למוסר את הערך העצמי שלו, אז בצורה בניסוח אחר זה בעצם לקדש את הרגש המוסרי. הערך של המוסר זה המצפון. זה שאדם מרגיש מאוד מאוד לא טוב שהוא עושה דברי עוול. שאני עוד פעם אומר, יש כאן איזשהו ניצוץ אמת מאוד מאוד גדול של שכר מצווה מצווה, אבל יש בו גם משהו משפיל מאוד במיוחד בהקשר לזה שהמדד והקריטריון למוסר הופך להיות הצד הרגשי של האדם. שמה שמגדיר את השאלה אם דבר מוסרי או לא מוסרי, זה בסוף השאלה עד כמה יש לי נקיפות מצפון, עד כמה אין נקיפות מצפון. שבצורת ההתנהלות הזאת, צורת החשיבה הזאת, אז בסוף הכל מתרדד לכאן ולעכשיו. וזה בדיוק מה שכל התרבות של עת החדשה ואת החדישה, והעת הזאת היא כל כך נגועה בה, שמלא בעצם, כמו שאומרים, רצח זה רצח, וזה בעצם מה שנקרא הקטגוריות המוסריות המוחלטות שכאן תציב בעולם, אבל בעצם כבר אתה לא, אם אתה לא בוחן את הדברים מתוך איזה שמור של דרכי השם, של האידיאלים אלוקיים, אלא הכל מונח בתוך האדם עצמו, אז זה לא משנה אם ערבי רצח יהודי, או יהודי קבל את ידיו של עזתי חף מפשע, שהרג מישהו כבול ברגליו, זה לא נעים לראות שיש מישהו כבול ברגליו ורוצחים אותו בדם קר. אז זה כבר נקרא עוול מוסרי, כן? אם אתה בוחן את הדברים רק על פי הרגשות של האדם, שבסוף זה הצד הכי אגואיסטי שבעולם. זה מוסר שכאילו לא מדבר בתור מוסר טלטני, אבל הוא המוסר הכי אגואיסטי שבעולם, שהמטרה היא רק שאני ארגיש שקט, שאני ארגיש רגוע, שאני לא ארגיש את המוטרדות הזאת מהנקיפות מסלול שקיימות בי. אז אם הדבר הזה הוא יונק מאור מקיף, יונק מאור אלוקי, אז הוא ביטוי אחרון גדול מאוד למה שהרבה יותר נשגב. אבל לא שהוא הופך להיות דומה בפני עצמו, ולאט לאט יש התרחקות מדעת אלוקים, אז זה בסוף גורם לאדם להיות בעצם במקום מאוד מאוד רדוד, במקום מאוד מאוד נרקסיסטי, שבסוף זה הופך להיות גם משהו על גבול החומרנות, כאילו זה היה בעצם רק כדי, אם רק היינו מוצאים את השיטה, איך לא להרגיש את העוול בדבר הזה, אז הכל היה טוב, וכל מיני דברים שהם הולכים להיות פשעים מוסריים, אבל הם לא נמדדים ברגשות של האדם, הם כבר הופכים להיות תקינים. ומכאן הרב ממשיך שלב נוסף, ואחר כך הוכרח להתהפך למעשה של כל קושט ודת. אם השלב הקודם היה רק התרכזות באדם, ואחר כך התרכזות בחומרנות, אבל עדיין לא מלחמה אל מוסר, אז מגיעים לשלבים יותר קיצוניים, שיש אפילו מלחמה בכל קושט וכל דת, שמזהים בדת איזה משהו כזה שמאיים על הצדדים הקיומיים, על הצדדים העכשוויים שבהם המציאות נמצאת, ומואסים בטח בדבר הראשון בכל הופעות שקשורות למשהו קצת יותר ניסה, יותר נשגב, והרב כאן אומר קצת יותר חריף, לא רק למאוס כל דת, אלא למאוס גם כל קושט. זה מגיע למצב קיצוני של שנאת האמת, שהאמת תהיה נהדרת, שזה כבר הרב כאן מנבא את התקופות לא רק של הכפירה, אלא כאילו בעצם השלב הבא אחרי המטריאליזם היה הכפירה, והרב כאן מנבא עכשיו את הפוסט-מודרניזם, שעצם זה שאדם מדבר בשם אמת מוחלטת, זה כבר יש איזשהו תהליך של התנגדות אל מול הדבר הזה, כי כל כך האנושות שקועה בתוך עצמה, כי כבר איבדה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הגיעו למקום כזה שאפילו יש מלחמה בדת, ויש מלחמה באמת עצמה, בעצם זה שמישהו מתיימר לדבר בערכים מוחלטים, וזה, כל זה מוביל כמובן ביחס עם השנאה האיומה לישראל, בין מקורים דתיים, בין מקורים כפרניים, שנוצר כאן עכשיו שנאה עמוקה לישראל, לא כמו השנאה שדיברנו לה בדף הקודם, שבא דווקא כי יש להם כעס על ישראל, שהם אלה שקפו עליהם את המוסר, נתקת מוסותיהם, אלא כאן זה כבר שנאת ישראל שקשורה אל העולם המודרני, אל העולם של אל העולם החדש, שעולם כזה שרוצה שקט תעשייתי, שרוצה לשכוח מכל מה שנמצא מעליו, וכמו שהיטלר אמר, אם יש יהודי אחד שנמצא בעולם, כבר נקפה עלינו, זה מטלטל את כל העולם, מניע את כל העולם מהרצון שלו להיות שקוע באמצעות של החומרנית השקטה של האוברמן, כמו שהם מכנים אותה. אז כל זה, זה תהליך הידרדרותי שהרב רואה שבעצם שפינוזה התחיל אותו, ומדור לדור הולך ומדרדר אל עולם סובייקטיבי, אל עולם אחר חומרני, אל עולם כפרני, אל עולם פוסט-מודרניסטי, שלאט לאט המציאות רק מתרחקת, כי שפינוזה ניתק את הקשר החי שבין אדם לבין הקדוש ברוך הוא.
למה יש שנאה מקורות דתיים?
מה זה איך?
למה מתעוררת גם שנאה מקורות דתיים?
כאילו מקורות לא דתיים יותר מובן, למה מקורות דתיים? כן, מקורות דתיים טוב תמיד היו וישארו, כאילו, כן. האם הדבר הזה מעצים את ה... כן. כאילו באמת אני להבין, האם יש על תהליך חדש נוסף מה שאבסקי בדף הקודם על המקור דתיים, לא יודע באמת. כאילו אולי יכול שקלו את זה שרוצה לומר לא רק מקור דתיים אלא גם מקור כפרנים, כאילו שזה החידוש שהתחדש עכשיו, אבל אתה צועק שקצת בלשון נראה קצת יותר מזה. אני רק רוצה מה זה, איך? כן, אבל למה דווקא בעקבות שפינוזה הנוצרים צונים יותר את ישראל? למה הכופרים צונים יותר את ישראל? אני מבין למה בעקבות שפינוזה. כי הוא בדיוק ניסה לייצר עולם מאוד מאוד שטוח, וישראל מערערים את כל העולם הזה, כאילו. כן? הוא ניסה להשתלט אלוקים, וישראל לא נותנים לו. אבל למה עכשיו גם מקורות דתיים צונים יותר? אז זה מה שאני אומר, תמיד הם סנו. ממשיכים לסנוע. השאלה אם כאן יש איזשהו הוספת שמן למדורה, אין לי מספיק תשובה ברורה לזה. מה אתה אומר? משפיע על הצד הכפרני שבהם, זה משפיע גם על הצד הדתי שבהם, כאילו. מה זה? מה זה? כן, אבל עוד פעם, וזה קשור לשפינוזה, הרי שפינוזה היה הכנסייה נלחמה, ברור איזה שוטה מסוים. מה זה, איך?
הוא בעצם גילה מה
שתעשו לגבור
שלה.
עוד פעם, כאילו, כי שפינוזה הוא נוצרי, אתה רוצה להגיד או ששפינוזה
היא... אבל הוא גילה משהו מרקוב בנצרות, ולכן הנצרות היא התגלה כל הרוע שלו.
ולכן היא סולדת את היהודים אבל? למה היא סולדת את היהודים בגלל זה? יש לסיבות גדולות מאוד לא תיודעים, זה דיברנו בעבר כאילו, על כל השנאה של כל העולם שכפינו עליהם משהו שלא מתאים להם כאילו. ולמה בעת החדשה שונאים את היהודים מסיבה חדשה זה גם מובן כאילו. אבל השאלה היא מהעת החדשה יצרה סיבה נוספת לאנשי דת לסנות את היהדות כאילו. טוב, אולי כל... מה זה איך?
אבל
אתה
הרבה
בעיה
במציאות
הנוכחית. איך?
מה זה, יכול להפתיע הרבה בעיה במציאות הנוכחית, למה זה... דווקא
בעין החדשה מתגברת
עוד ועוד
סיניה
של היהודים
דווקא מקורות דתיים. כן. לא, בסדר, אני צריך לצאת לחשוב על זה, כאילו. יש פסקה הראשה מקבילה שאני רוצה למצוא אותה במאמר עבודת אלוקים, שגם שם מותר את התהליך של ההידרדרות שהעולם עובר. אני רוצה את זה עכשיו. איפה, איפה? איזה עמוד? איך? קופנון גימל? זה יותר... רגע, לא... זה מדבר תפעות בעד שאני מחפש מקום שהוא מדבר על ההידרדרות שבאה בקוד שפינוזה, כאילו. טוב, אולי... שפינוזה
התגיימים
יותר מאוחרים
לצד השחר.
מה זה, איפה?
שם, זה פסקה שמתחילה אידיאה אידיאלית המיוחדת לישראל.
כן, אני רואה. אבל איפה...
5-4-5
עוד אחרי. הוא יודע, הייתה מוכשרת הכפרי השפינוזה, והם יותר מאוחרים לצד בצורה חשיכה, וסבור שיש גם שתות עוד צורות לישראל, כן, לפי אותה צורה שפינה שרוב העולם לא להבינה להיות מושפע מנה, יכולת להביט על רומות הכי מפקים, כל סייל הולכים מהירים, כל סיירת שאינם משכים רק מהתרחבות, של ידי הלמוקים הולכים מתרחבים, שתר אנשים סיירים צודות וכללו. אבל אני לא, אני מנסה לראות אם יש כאן, עכשיו רק תמתו בלב, תראו את זה של דקרות אחים של ימי הביניים, שם נקרא גם זמן החדש, למי שחושב אתמו לנגע, בחלת הראש הרי, רק הוא גרם שהרגש החופש נדם כל כך, בייחוד על ידי השפעה אפיכיורית, עד שבסוף ידם כהרצונות שצריכה להכיר בני האחים עצמם, ידעת עוז חיה ורם כבודתה ולא יכולה לישא בעוז ידיה, זו שדרישת הרוח הבריאה. כל זה אנחנו נשים אמרו פה אחד לאמור, איכריך יוכל זה אדם לכך יש מצאות החופש הכלי אלוקי, אפשר לשאול פנימי וחיצוני, וחשב ידיה ומצעד אפשר, יכול להיות עד כך חוטי ללכות. כאילו כאן כן משהו קצת דומה למה שאתה אומר, אני רק שער מזה גם את הנצרות וגם שפינוזה שגזלו מן העולם את החופש שלו כאילו. אבל כאילו, אני רק מנסה להבין, ומשמעות של שנאה זה כי הם מאשים את ישראל שהם אלה שלקחו מהם את החופש כאילו, זה היה כוונה. לא מספיק בהיר לי. כאן כאילו, הקשר הפשוט של הפסקה כאן, זה שהנצרות, כאילו, הגדירה את אלוקות, ובעצם נטלה מן את החופש, שזה מה שאחר כך היה בציור, גרם לציור של שפינוזה, והדבר הזה, בסופו של דבר, גרם לעולם מאוד מאוד של מחנק, שגוזל מהאנושי את התנועה החופשית שלו. אבל עוד פעם, וזה סיבה לאנטישמיות כאילו,
שמים בסיבה השנייה. מה זה, איך? אתה אמרת שדיברנו
על
האנטישמיות, יודעים, וזה מראה, כאילו, גורם למהפכים האלה, זה גורם לדתות, כאילו, לשנוא את עוד סיבה לאנטישמיות, לשנוא את
זאת אומרת, שכל התפיסות הדוגמטיות מרגישים מאוימות מהאור של ישראל באלפיה בעולם. אז אולי, לא בסדר, כן. טוב, בסדר, נחשוב על זה. אני ממשיך אלינו חזרה. אז אחרי כל ההידרדרות הזאת, הוא אומר הרב, עכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו ואדרו. בין בשלילה להכר את השירה של שלילת האידיאליות והחופש אלוקי משור שורשן, בין בחיוב לרומם את האידיאליות, את אהבה לדרכי השם נטועה בנפשו הלאומית פנימה. והיא הולכת ועולה פעות מודלת, והגלה היא כל מה שמתגבר מקור ישראל. עם האחד שהידעה שלו היא לחיות בקרבו את היסוד המוסרי. הביטוי, עכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו ואדרו, יכול להתפרש אחרי שהמציאות הגיעה למצב כל כך שבור, אז עם ישראל חייב להציל את העולם מהמקום המסוכן שאליו הוא הגיע. אבל יכול להיות שהרב גם רואה זה לא רק כסיבה, כתפיסה סיבתית, אלא גם תפיסה תכליתית, מוסרית. הכוונה, כל השבר הזה, זה שבר שבדיוק היה היעדר הקודם להוויה, והוא בעצם הכשיר את כל המציאות כולה לגולתן של ישראל. ועם כל הקיצוניות שאליה שפינוזה הביא לתיאת החדשה, אבל זה בעצם במידה מסוימת בא לחדד עד כמה העולם קמע לאורם של ישראל שעכשיו ילך ויפה בעולם. כמו שהוא אומר, כי שיראה ישראל את עוזו והדרו, אתם זוכרים, דיברנו על העוז והדר המתרמנים בקובץ ב', שהעוז זה היחס אל העצמות, והדר זה האידאל אלוקים, וזה כל כבודם של ישראל שהם קשורים אל העוז ואל ההדר, שזה מה שהוא אומר, בצורה שלילה לקטע השירה של שלילת האידאל והחופש אלוקי משור שורשה, שזה בעצם המלחמה בכל התפיסה של שפינוזה, שהוא שורש שורשה של כל האליליות ששוללת את החופש אלוקי, אז זה כל מה שזעקת החיים ישראלית, כמו שקודם אתה הזכיר, זוקת את החופש, אז זה בעצם יותר בליבון בית מדרשי, וכל זה קשור למירוק, ליבון מצירוף, שהם כולם פעולות שנעשות על דרך השלילה, להסיר את השקר מתוך הדבר הזה, אבל הרב עכשיו מחדש, שזה אולי רק בשביל זה, במשלים ללמבות הרב כתב את כל השתי דפים האחרונים, שעכשיו יקיע הזמן שירס אל תורו, הכוונה, הקמיעה לגולתה של ישראל, להופעת החיים אלוהים ישראלים, שמה שיחיה ויחלס את העולם מהמבוך הזה, זה שיש אומה כזאת שהיא חיה, שתנועת החיים שלה חיה כל הזמן את האידיאלים האלוקים, את הרצונות האלוקים. כן, מה שהוא אומר, לרומם את האידיאליות, את האהבה לדרכי השם, הנטועה בנפשו הלאומית פנימה. כמו שאתם זוכרים, הסדר הקודם, שלושת עמודים הראשונים שדיברו על תורת ההכרה, ואמרו אי אפשר באמת להגיע למדרגה חמישית, לפתור את תורת ההכרה האמיתית של מציאות בצורה נכונה בלעדי אלוהות ישראלית, אז הרשב עובר עכשיו לסוגיה הנוספת, שיש סוגיה של לא יחס של האדם לאלוקים, אלא יחס של אלוקים לאדם, שזה כל התסבוכת שבאה כתוצאה משפינוזה וכל ה... תינוף של אומות העולם שיצרו איזשהו כיפאון ביחס אלוקים, אז המקום שיעורר עכשיו את המקום של הרצון האלוקי, של התחייה של הרצונות האלוקים בעולם, היא חייבת לעשות על זה שהאומה הישראלית תתעורר, התעוררים מהפר קומי, תעורר חיים גדולים שהם אלה שיזרימו מחדש את כל היסודות האלה. ואני רק מזכיר נשכחות, זוכרים, ראינו שכל מה שהרב אומר בעדר עקר, שכל מה שגרם לשפינוזה להגיע לשיטה שלו, זה היה בגלל שהוא התייאש מן הגאולה, אז הכל הפך להיות מת, ומת במחשכים ושיבני, וחזון עצמות היבשות מבטא מציאות באמת של מוות, והדבר היחידי שיכול להציל מטומאת המוות הזאת זה רק שיבה לארץ חפץ, ארץ אחים, והיא הולכת עולה פרחת ומדלת הרגלי כל מה שמתגבר מקור ישראל. מקור ישראל, כבר הזכרנו את זה גם בדף הקודם, שאצל הרב הכוונה סגולת ישראל, גם מוברים שמי מאמרו שירה, שנאמר מקלות ברכו אלוקים השם ממקור ישראל, שזה הצד העוברי, הצד הסגולי. העם האחד שהידעה שלו היא להחלות בקרבו את היסוד המוסרי, שבעצם כל מה שמחיה את האומה הישראלית זה זעקת המוסר, שזה כמו שאמרנו, לא לחינם כל מי שקשור לעולם של ישראל כמו תנועת החסידות, היא בזה היא ניצלה מכל התסבוכת של שפינוזה, וזה בעצם הבדל המהותי בין קודש לבין חול, עד כמה יסוד המוסר, שהוא בעצם כמו שדיברנו בסוגיית המירוק, הוא הנקודה הגורלית שמראה תופעת שם השם בעולם, זה עומק חייה של כנסת ישראל, עצמות החבץ של להיות טוב לכל, שלאומיות כזאת היא מתעוררת בעולם, זה התשובה הניצחת לכל ההסתבכות הזאת. לא רק בצדו המעשי לבדו, שזה בעצם יותר הצד המעשי של קיום מצוות, כי אם גם בצדו האידיאלי, שהוא מטרה בפני עצמה, בתור התוכנית העליונה של החיים. והצד האידיאלי לא ישלם לעולם בעוז גבוהתו, עד שרק הוא יהיה הכוח המניע את הגלגל לקולטורי לכל תדיו ומרובים, כי אם שיהיה נובע ממקורו האמיתי, מאותו המקור שכל הטוב של המצוות נובע ממנו. הטוב האידיאלי האלוקי, שאי אפשר לעורר הופעה מוסרית בעולם, וכאן זה כבר איזשהו עימות אל מול קאנט, אי אפשר לעורר עולם מוסרי בעולם אם הוא לא יונק מהמקור האלוקי. ולי, מה יקרו ראיך האל, כן, ויקרו, כמו שאמרנו תמיד, זה היחס אל המקור כל, אל העצמות. שזה שאנחנו ראים של הקדוש ברוך הוא, זה מה שנותן לכל המוסר את הצד היקר שלו, את הצד העמוק הפנימי שלו. שעל זה בעצם הרב מסב אומר, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. שהמציאות כולה עכשיו משתוקקת לפתיחת השערים, שיבוא גוי צדיק, תבוא האומה הישראלית, והיא זאת היא שתגלה את אור האמונה בעולם. והוא סובל גורל נורא בחפץ פנימי לעמוד בחיים מיוחדים, כדי שעל ידו יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה די ורע חירותה. ושהרב אומר שהוא סובל גורל נורא בחפץ פנימי לעמוד בחיים מיוחדים, אז הרב כאן אומר את הסוד הגדול שכנסת ישראל, שמצד אחד כל מבעיה זה לחיות, כמו שהרב כאן אומר, לעמוד בחיים מיוחדים, זה לא קשור להופעות חיים שמתגיעים בתוך העולם, אבל זה חיים כאלה שבשבילם שווה אפילו למות, ועל מנוחתם יקדישו את שמיך, שזה בעצם זה בדיוק המקום הזה שמחבר את העוז ואת ההדר, את האידיאלים אלוקים, את כל יסוד תנועת החיים, אבל מחיה אותה מהנקודה הגורלית, מהנקודה הפנימית של כן, של המוכנות למסור את נפשנו אל המקום העמוק הזה, שבעצם כמו שאב כאן אומר, זה לא רק לחיות את הכאן ועכשיו, אלא כל הזמן מתוך יניקה מקור הכל, כי הכל בא מתוך ריאות, שזה מה שיתגדל ויתקדש מרבה, כמו שהמהר"ל בנצח ישראל פרק י"ג אומר, שזה בעצם מה שהמלאכים מתקנים בישראל, כי יתגדל ויתקדש, זה בעצם מה שישראל קשורים אל אור העתיד, אל אור ההתחדשות, אל אור התנועה הגדולה של העולם, שזה בעצם הבשורה המיוחדת שמתגלה דרך עולם של ישראל, ועל מה דיברה חירותה, כן, וזה, אם אתם יודעים, אמרתי דווקא חירותה, כי כמו שהגר אומר, צריכים לשים מקף אחרי, גרבתי את שבר הבא, בעל מה דיברה, מקף כירותה, כן, לא העולם שברה כרצונו, אלא העולם שברה, בו התגדל והתקדש כמו שקדוש ברוך הוא כרצונו, שהכירותי חוזר לה התגדל והתקדש, שבעצם יש כאן איזושהי אמירה עמוקה שרצינו לעשות רצונך כרצונך, שאנחנו רוצים להתגדש כמו שקדוש ברוך הוא, אבל הכל אנחנו רוצים שיהיה כמו הרצון אלוקי, כן? כמו שבהוצאת ספר תורה בשבת שאומרים את הקדש של בשורה יותר רחבה, על הכל התגדל והתקדש כמו שקדוש ברוך הוא כרצונו, הוא כרצון יראה ועבדיו, כן? ששם ודאי לא הכוונה לבריאת העולם, אלא איך התגדל וקדש שמו. שבעצם כל התנועות של התגדלות העולם, כל האידאלים לוקים, הם כל הזמן יונקים ממקור הכל, ממקור החפץ. זה בעצם המקום העדין המיוחד הזה, שיוצר את היחס הפנימי העמוק בין מקור הכל לבין כל סדרי הגילוי של דברים. זה מה שעם ישראל בא לבשר בעולם, וזה מה שירפא את כל העולם מכל הקיבועים וכל ההסתבכויות שדרדרו את העולם. אני קראתי קודם באופן סיסטמטי כסיבת הבעיה, כן? כי בשבילנו זה יצר סיסטמטיות, שיטתיות, אבל אפשר גם לכל זה שיש כאן סיסטמטיות של התפוררות, יש כאן איזה כרוניקה צפויה מראש, שברגע שנותקנו מהאידיאלים אלוקיים, אז דור אחרי דור אין לך יום שקלטה מובן חברו, וזה בדיוק מה שמעורר את התביעה הגדולה של אורם של ישראל שיופיע בעולם. וזה בעצם הסתיים החלק השני של המאמר, אבל כמו שאמרתי, כל חלק, חלק הראשון שיותר דיבר בתורת ההכרה האלוקית, חלק השני שיותר דיבר על סוד ההבנה של היחס בין אלוקות לבין הבריאה, כל הדברים אל הרב אומר, הם בעצם מגיעים לשוקת שבועה, בלי שלא תהיה גולטן של ישראל. עד כמה גולטן של ישראל היא, עכשיו הגיע הזמן שירא ישראל את עוזו והדרו, היא זאת שתחלץ את העולם בכל המחלות שלו. מכאן אנחנו מתחילים את החלק השלישי של המאמר, שידבר יותר על דרכי עבודת השם, שאיך בכלל האדם עצמו מעורר את הקשר של הקדוש ברוך הוא, זה יהיה בדף הקרוב בעזרת השם. לא הספקנו לזה, צריכים אולי למצוא זמן לעיכול, בסדר, נמצא זמן, בעזרת השם.